מישהו יכול להגיד לי איפה בדיוק הגענו?
סיימנו פרק חמישי.
סיימנו חמישי. מעולה. יפה מאוד. אז פרק שישי, בואו פשוט נקרא ונתחיל לראות מה אומר לנו. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, מעולה. בואו נראה. יופי, מעולה. תודה רבה. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שהוא יעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות והוא מתאבד למעשה הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתה למצרו ומתנגד במעשהו למה שיעירו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו, והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתה. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו, אחר מה שיעירו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאבד ומשתוקק להם. ובהסכמה מן הפילוסופים שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. אוקיי, לפני שאני אסביר, בוא, אני בעצם רוצה להגיד מה השאלה בעצם שהרמב״ם עוסק פה עכשיו. הרמב״ם עוסק בשאלה, אוקיי? איזה בעצם בן אדם הוא כאילו עדיף? אני אתן משל, ניקח דוגמה. יש שני סוגי בני אדם. יש אחד, הוא בכלל לא בא לו לנסוע ברכב בשבת. לא מדבר עליו בכלל, אין לו רכב, לא יודע. יש לו רכב, אבל לא רוצה לנסוע. אז זה לא ניסיון כל כך, נכון? עכשיו, יש אחד מת לנסוע ברכב בשבת, מת. אבל מה? אומר לעצמו, שבת, נו מה, אסור לנסוע ברכב בשבת. אז כאילו שואל הרמב״ם, איזה מהשניים הוא יותר שלם? זה שבכלל מלכתחילה לא רוצה... זה שרוצה, אבל מה שנקרא מתגבר, אוקיי? זה הספק. דוגמה נוספת, מתחום אחר. פשוט גם נעשה סתדר לפות המעלה הזה. אוקיי. דוגמה נוספת, נניח, יש אחד, יש סיטואציה שבה אדם יכול לדבר. נכון, אדם נגיד נמצא באיזה קיוסק, הוא קולט, שבא לקיוסק, הולך לאיזה כמה דקות. הוא אחד יכול, לא יודע מה, לקחת איזה בזק זמן, או טורטית, או לא זוכר כבר מה עוד יש, וללכת, אף אחד לא יראה אותו. עכשיו יש שתי מצבים. יש אחד, פתאום קולט את הסיטואציה, ואומר לעצמו, יאללה, תיקח, תיקח. אז הוא עושה, לא, זה גניבה, אני לא מוכן לגנוב, אז הוא לא גונב. ויש אחד שבכלל מלכתחילה לא חשב לגנוב, זה לא עבר לו בראש בכלל. שואל הרמב״ם, איזה מהם אדם יותר שלם? בסדר? זה בעצם השאלה. אז הרמב״ם מתחיל מהפילוסופים. זאת אומרת, שהפילוסופים נסקו בשאלה הזאת, עכשיו, זה נקרא מעולה לעומת מושל בנפשו. מושל בנפשו זה מי שהצליח להתגבר, אוקיי? הוא באמת רצה לעשות את המעשה הרע, אבל מבחינה מעשית הוא הצליח להתגבר. לעומת זאת, המעולה... יא, עסקה, אולי תראי את המיקרופון, כי זה נראה לי עושה לנו משהו. בסדר, או שזה, אוקיי, תודה, סליחה. לעומת זאת, המעולה זה מי שמלכתחילה לא רצה בכלל לעבור את העבירה. אז הפילוסופים עצמם אמרו שמי שלא מתגבר, הוא אדם היותר שלם. מזה שכן רצה לעשות את המעשה הרע, אבל בסוף הצליח להתגבר. אבל אמרו, אני ממשיך רגע לקרוא, אבל אמרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, אבל מדרגתו פחותה בהכרח להיותו מתאבל לפועל הרע. ואף על פי שלא יפעלהו, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. וכבר אמר שלמה, כיוצא בזה אמר, נפש רע, רשע, איבטה רע. ואמר, בשמחת המעולה במעשי הטובות, מסתער מי שאינו מעולה בעשייתן, זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, מתאים למה שזכו הפילוסופים. כלומר, עוד פעם אני רגע חוזר, שאני אעשה פה סדר. הפילוסופים עצמם טענו בצורה חד משמעית. מי שמלכתחילה לא מתאבה לעשות משהו רע, הוא אדם יותר שלם ממי שמתאבל לעשות רע, אבל מצליח להתגבר. זה כמובן טוב מאוד שהוא מצליח להתגבר, זה נפלא. אבל בסוף הוא רצה את הרע, נכון? כלומר, היה לו בכלל שייכות למעשה הרע. מי שמלכתחילה לא רצה לגנוב, זו אישיות יותר מתוקנת, כי לא רק שהוא לא גנב מבחינה מעשית, גם לא היה לו שום רצון לגנוב. מצב יותר שלם. עכשיו שואל הרמב״ם, מה דעת התורה וחז"ל? כמו הפילוסופים או לא כמו הפילוסופים? אז אומר הרמב״ם, על פניו יש מקורות שמלמדים כמו הפילוסופים, שבאמת להיות צדיק ורשע זה לא מספיק רק לעשות מעשים טובים, צריך גם לרצות לעשות מעשים טובים, לשמוח במעשים הטובים, לא לעשות אותם מפצוף חמוץ. כאן על הפוך, להיות צדיק זה לא רק לא לעשות מעשים רעים, זה גם לא לרצות לעשות מעשים. אז לכאורה המקורות האלה מראים כמו הפילוסופים. אבל עכשיו ימשיך הרמב"ם ויגיד. אבל יש גם מקורות הפוכים אנחנו מוצאים ביהדות. שדווקא מי שרצה לעבור עבירה והתגבר, הוא יותר שלם ממי שמלכתחילה לא רצה לעבור עבירה. כן? זה עכשיו הפסקה הבאה. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בצד, וזה העניין, מצאנו להם שהמתאבה לעבירות ומשתוקק להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאבה להם ולא יצטער בהנחתם. עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיה תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתם יותר חזקים. הביאו בזה מעשיות ואמרו כל הגדול מחברו יצרו הגדול ממנו, נכון? כלומר, מה הרמב״ם אומר פה? שלכאורה יש מקורות נוספים שבהם רואים שדווקא המתגבר יותר גדול, נכון? תודה. אז אמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ולא די בזה, אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שהוא צערו במושלו בנפשו, ואמרו, לפום צערה אגב, נכון? מי שיותר קשה לו, יש לו שכר יותר גדול. דווקא זה שרצה לגנוב ולא גנב, שהשכר יותר גדול ממי שבכלל לא רצה לגנוב, אז גם רואים פה לכאורה שזה יותר טוב. ויתר על כן שהם ציוו שאדם מושל בנפשו ו... מה?
אדם שהוא קדוש, אז כבר אין... אני
לא שומע, סליחה.
אופי,
שומעים? עכשיו אני שומע, כן?
שנגיד האדם הקדוש, אז אין לו...
לא, אני לא שומע מחילה. אבל אם אני מבין את השאלה, שמעתי רק שתי מילים, האדם הקדוש. אבל בוא נמשיך, זה יענה על זה, אוקיי? לא גמרנו כרגע, רמב״ם רק כרגע מעלה לכאורה קונפליקט. עוד מעט הוא יהיה... כמו שיש מקורות שרואים, שמי שמלכתחילה לא רוצה לעשות עבירה, יש מקורות לכאורה מורים הפוך. שדווקא השכר הגדול זה למי שכן מתאבה לעבור עבירה, אבל לא עובר לך. אז אמרנו, כל הדרך לבוא יצאו ממנו, לפונצר אגה, ועוד מקור נוסף שהוא ממש לכאורה מוזר, שהם ציוו שאדם מושל בנפשו והזיבו מלומר, אני בטבעי איני מתאבה לצאת העבירה, ואפילו לא עשה אותה התורה, והוא אמר, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי, אי אפשי הכוונה, אני לא רוצה. אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי, ומה יעשה? ואבי שם בשמיים גזר עליו. אומר השבג, אל תגיד שאתה לא רוצה לאכול בשר בחלב. לא, אתה רוצה לאכול בשר בחלב, אז גם אתה לא אוכל. הקדוש ברוך הוא עשה. בסדר? אז מה רואים? אז רואים לכאורה שצריך לרצות לעבור את העבירות ולהתגבר. אוקיי? עכשיו יש עוד אמירה שהרמב״ם לא הכניס פה, אבל כנראה, סתם חלקכם חשבתם על זה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקי גמורים לא עומדים, נכון? אז הנה, רואים שדווקא זה שהצליח להתגבר ולצאת מהדברים הרעים, יותר טוב ממי שלכתחילה לא, מעולם לא היה שם. אז עכשיו אנחנו נמצאנו במבוכה. מצד אחד יש מקורות שאומרים שדווקא זה שמלכתחילה לא נמשך לעבירות כלל, הוא יותר שלם ממי שנמשך, רק לא עושה אותם בפועל. מצד שני, אנחנו רואים מקורות, שדווקא מי שנמשך לעבירה, ולא עובר אותה, יש לו שכר יותר גדול, ואולי יותר במעלה, מאשר מי שמלכתחילה לא נמשך לעבירה. אז איך אנחנו מנשבים את הסתירה? אומר הרמב״ם, התשובה היא מאוד פשוטה. תלוי באיזה מקרה מדובר. אם אנחנו לוקחים, אני אגיד רגע במילים שלי. אומר הרמב״ם, זה מאוד תלוי באיזה מצווה או אפורה מדובר. יש מצוות ועבירות שהן מתכתבות עם המוסר הטבעי של האדם. אוקיי? כלומר, גם עוד לפני התורה, אנשים ישרים, בוא נגיד, חשבו בכיוון הזה. למשל, לא לגנוב. ברור, כתוב בתורה לא לגנוב, אבל גם בלי התורה, נכון? הרגש המוסר הטבעי, כשהוא מתוקן, גם אומר לבן אדם לא לגנוב. ואז, באותה מצוות, שהרבא מקרא להם אחרי זה, שכליות, אוקיי, שכליות במובן הזה שהן מובנות בהיגיון, הן גם מתכתבות עם המוסר האנושי. אז שמה, מי שלא רוצה לעבור עבירה, הוא יותר גדול ממי שרוצה לעבור, אבל הוא לא עובר בפועל. למה? כי זה אישיות יותר מתוקנת. מה, אתה רוצה לגנוב? מה, נסגר איתך בן אדם? עצם העובדה שאדם רוצה לגנוב זה כבר חיסרון. איך זה עובר לך בראש בכלל? טוב, ברוך השם הוא צדיק, הוא הצליח להתגבר. כן? עוד דוגמה נוספת. אדם רוצה לדבר לשון הרע. מה זה? למה אתה רוצה לדבר לשון הרע? אז מי שלא רוצה בכלל לדבר לשון הרע, הוא ודאי אישיות יותר מתוקנת מאשר מי שכן רוצה, אבל מצליח להתגבר ולא לדבר. שגם הוא צדיק כמובן, כן? אנחנו רוצים לברר איזה אישיות יותר שלמה. אז אם כן, כל המצוות, בסדר? שאפשר לקרוא להן, שהן מצוות שקרובות להיגיון האנושי ולמוסר האנושי הטבעי, שם אנחנו אומרים שמי שבלכתחילה לא משתוקק אליהם, הוא יותר שלם. אבל יש הרבה מאוד מצוות שבכלל, בכלל לא מתכתבות, לא עם ההיגיון ולא עם המוסר האנושי. אם התורה לא הייתה מצווה אותנו, בחיים לא היינו חושבים על זה לבד. וגם אין שום סיבה שנחשוב על זה לבד. אוקיי? למשל, בשר וחלב. למה לא לאכול בשר וחלב? לולא שהתורה הייתה אומרת את זה, בחיים לא היינו חושבים על זה לבד. ולמה? כי באמת, אין בזה, אין פה הכרח הגיוני. לא שזה לא הגיוני, כן? אבל זה לא שההיגיון מחייב את זה. וגם רגש המוסר הטבעי, אדם שאוכל בשר בחלב, לא מרגיש שהוא לא מוסרי, כן? הראיה שבשום חברה מתורבתת, לא ראינו, בכל חברה מתוקנת, אז יש איזשהו לא תגנוב, יש איזשהו לא תרצח, נכון? יש כל מיני איזשהו קודים מוסריים, בחיים לא שמענו על חברה שהחליטה לא לאכול בשר בחלב. אז בגלל זה, דווקא בגלל שזה לא מתכתב עם המוסר הטבעי, אז מה שייך שאדם לא רוצה לאכול? בטח שהוא רוצה לאכול, למה שלא רוצה לאכול? אז למה אתה בכל זאת לא אוכל? בגלל שהתורה ציוותה. לכן במצוות האלה, שהרמב״ם קורא להן שמעיות, כן? כי הם כאילו אנחנו קבלים אותם כמובן מאליו, אנחנו לא, כן? זה לא איזה משהו שהיינו יכולים לחשוב על זה לבד, במצוות הללו, אז מי שבכלל לא רוצה לעבור אותם, הוא בכלל מוזר, למה שלא תרצה לאכול בשר וחלב? ולכן המצב, כן, האידיאל, זה מי שמתגבר, כי בעצם אין, זה לא קשור לאישיות מתוקנת. אז ככה הרמב״ם מיישב את שתי הבחינות הללו, בואו נקרא את זה קצת בפנים. אומר הרמב״ם, לפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה, ואין הדבר כן, אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל. וזה, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאבל להם יותר טוב ממי שיתאבל להם ויפשול בנפשו מהם, והם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם שהם רעות. נכון, הרי הפילוסופים אין להם תורה, פילוסופים הם רק עסקו במוסר הטבעי. אז על מה הם דיברו כשהם אמרו שמי שלא מתאבל בכלל לעבירה הוא יותר שלם ויותר טוב? הם מלכתחילה דיברו על כל העבירות שקשורות למוסר הטבעי. לכן הם אמרו בצורה גורפת שתמיד זה שלא נמשך מלכתחילה הוא יותר טוב ממי שנמשך ומתגבר. כן? דוגמאות, שפיכות דמים, גניבה, גזל, עונה, הזק למי שלא הרה, גמול רע על המטיב, כן, כפיות טובה וכדומה. זלזול הורים, וכרצה בהם. נכון? למה הוא מביא פה את הזלזול הורים? או כיבוד הורים? כי זה אחד הדוגמאות בגמרא, שזה יושב על המוסר הטבעי. כשהגמרא רוצה בקידושי, רוצה ללמד על מצוות כיבוד הורים, אחד הסיפורים זה התמה בנתינה. אותו גוי מאשקלון, כן, שמסופר עליו שהוא כיבד את אבא שלו. אז המהר"ל שואל, למה גמרא, מה חסר? גם רבי טרפון יש עליו סיפורים שהוא כיבד את האמא שלו. אז למה, מה חסר אנשים שכיבדו את ההורים? מה, צריך ללכת לדמה בנתינה, איזה גוי אחד מאשקלון, אני יודע מה הוא. אז הוא אומר, מה הגמרא רצתה? כי הגמרא רצתה להראות שהתשתית המוסרית של כיבוד הורים היא יושבת על המוסר הטבעי. כבר התורה באה ומוסיפה על זה. כן, לא נכנס לזה כי זה סוגיה אחרת, אבל הוא רק אומר, זה מה שחזל רצו להגיד, כן? בכוונה הביאו את זה מהגוי, כי תבין שהתשתית המוסרית של כיבוד הורים מתחיל למוסר טבעי, ולא מתחיל מהציווי האלוקי, כבד את אביך ואת אמך, כן? אם אתה מתחיל מכבד את אביך ואת אמך, אתה בבעיה, כן? טוב, אם אין ברירה, אז אין ברירה, זה גם טוב, אוקיי? אבל זה צריך להתחיל מהרגש הפשוט, של הכרת הטוב, וכו'. הלאה, בואו נמשיך. והן המצוות אשר יאמרו עליהן החכמים עליהם על המשלום, דברים שלמלא לא נכתבו, ראויים היו לכותבם. ויקראו קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים, המצוות השכליות. אוקיי? עכשיו, לגבי המצוות האלה אומר הרמב״ם, ואין ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם, ותשתוקק אליו, נפש חסרה. שוב, אני לא להתבלבל. אדם שמתאבה לעבור עבירה ומבחינה מעשית מתגבר, הוא צדיק. בסדר, אנחנו מדברים פה על רמות, זה לא, הוא ודאי צדיק. מי שרצה לגנוב ולא גנב, הוא צדיק גמור. אבל זה לא הנושא. הנושא פה עכשיו, הרי אנחנו עסוקים במבנה הנפש, נכון, שמונה פרקים עוסק באישיות השלמה. אנחנו בררים איך נראית, רגע, בואו נבנה את המודל, איך נראית אישיות שלמה שהמידות באמצע וכל מעשיך לשם שמיים, איך זה נראה? אומר הרמב״ם, במצב השלם, המשמעות היא שאדם לא נמשך לדברים רעים בכלל. אבל כל זה שייך ורלוונטי רק לגבי אותם מצוות או עבירות שיושבות על המוסר הטבעי. אז ממילא, מי שיש לו נפש מתוקנת, לא ירצה לעבור עבירה כזאת מלכתחילה. רק כדי שלא נתבלבל, אחרת אדם יגיד לעצמו, אני לא מרגיש שאני לא מוסרי, שאני אוכל בשר וחלב, אז כאילו ירגיש שהוא אדם חסר. לכן אומר הרמב״ם, אתה רוצה לבדוק אם אתה אישיות שלמה, אתה לא יכול לבדוק את זה על כל המצוות, אתה יכול לבדוק את זה רק על אותן מצוות, שמה שנקרא, שיושבות, שמתכתבות עם המוסר הטבעי. רק בהן שייך לדון, האם אתה מתגבר על היצר, או אתה מלכתחילה לא נמשך. ממשיך הרמב״ם ואומר, אבל הדברים אשר אמרו החכמים, שהמשה בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המקורות שאמרו שדווקא האידיאל הוא להתגבר, הן המצוות השמעיות. מה הכוונה שמעיות? כי למעלה התורה לא היו ראות כלל. לפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא יצאים מונו מהם אלא התורה. כן, ועכשיו הוא הולך להסביר, ולדייק שזה מה שרבן שמעון בן גמליאל התכוון. והתבונן בחוכמתם עליהם השלום, ובמהם שילו. שהוא לא אמר, לא יאמר אדם, אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי וכו'. אמנם מביא דברים כולם שימיים. מה הכוונה שימיים? שימיים הכוונה דברים שלא מתכתבים עם ההיגיון הפשוט או עם המוסר הטבעי. שלולא התורה לא הייתה שום סיבה בעולם לעשות אותה. זה הדוגמאות של רבן שמעון בן גמליאל שאמר, אל תגיד שאתה לא רוצה לעשות את זה, כי אין סיבה שלא תעשה את זה, אלא סתם ככה אתה היית רוצה, אבל אתה לא עושה את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר שלא. כן, בואו נראה. הביא הדברים כולם שמיים, בשר וחנה, לבישת שעטנז, ועריות, ואלה המצוות וכיוצא בהן, אין אשר יקראין השם חוקותיי. נכון, יש משפטים וחוקים. משפטים זה הדברים שכן מובנים בשכל, וחוקים זה חוק. לא יודעים, חוק, הנחתה מלמעלה. חוקים שחקקתי לך ואין לך רשות להרר בהם. ואומות העולם משיבים עליהם והשטן מקטרג עליהם, כגון פרה אדומה, שעיר המשתלח, ואותם אשר קראון האחרונים שכליות, יקראון מצוות כמו שבערו חכמים. וכבר התבהר מכל מה שאמרנו, אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק אליהם יותר טוב ממי שישתוקק אליהם ויפשול בנפשו מהם, ואלו מהם יהיה הדבר בהם להפך. וזה חידוש נפלא והשלמה מופלאה בין שני המאמרים, כאילו בין הסתירה, ולשון שני המאמרים, מורה על אמיתת מה שבהרנו, וכבר נשלמה הכוונה זה הפך. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה נפקמינות מהפרק הזה. יש כמה יסודות מאוד מאוד חשובים שקשורים פה לדבר הזה. רק שנייה. אוקיי, שתרשמתי את זה לעצמי שאני לא אשכח. הנקודה הראשונה, כמו שאמרתי, דווקא מנה לעצמנו, כן? סתם, אפילו ברמה הכי פשוטה. למה אנחנו לא אוכלים במקדונלדס? הלא קשר. למה לא אוכלים צ'יזבורגר? מה זה איכס? מה נגיד, למה אתה לא אוכל חזיר? איכס, חזיר, איכס. לא, זה לא איכס, אני לא יודע, לא טעמתי אף פעם, אבל על פענת בעולם, נראה שחזיר זה טעים, כולם אוכלים, נכון? כאילו, גויים אוכלים חזיר. אז למה אתה לא אוכל חזיר? כי התורה אמרה. שוב, התורה אמרה זה לא סתם, כן? יש לנו אמון מוחלט, המצוות, זה הדרכות האלוקיות, זה סדר החיים הקדוש של עם ישראל, שמכשיר אותנו לקבלת האור אלוקי, להופעת הנשמה, להשראת השכינה, בסדר? אנחנו לא עסוקים כרגע בשיעור טעמי מצוות, בסדר? אני רק אומר, מבחינה נפשית, הרמב"ם פה עכשיו עוסק במצוות מהזווית הנפשית. אנחנו הרי, מה הנושא, עוד פעם, מה הנושא? נושא להביא את הנפש למצב האידיאלי, למצב המתוקה, דרך האמצע, נכון, לא לקצוות, שאדם ירתום את כל הכוחות שלו למטרה מסוימת. אבל עכשיו אומר הרמב"ם, רק תשים לב שכשאתה בא לבחון את עצמך, האם האישיות המוסרית הטבעית שלך מתוקנת, ואתה בוחן את זה עכשיו לאור מצוות התורה. תשים לב, אתה לא יכול לבחון את זה על כל המצוות שבתורה. רק על המצוות שמתכתבות עם המוסר הטבעי. אז אם אדם למשל מרגיש צורך לגנוב, אז זה נכון שהוא יגיד לעצמו, וואי, בוא, מה זה? איך יכול להיות שאני, איך יכול להיות שעבר לי בכלל במחשבה? לא בסדר, אני צריך לעשות תשובה, ואני צריך להתעכל בזה. זה תגובה נכונה. אבל אם אדם עובר לו בראש, וואלה, איך בא לי עכשיו גלידה, אני בשרי, איזה בסה, אז מה הוא צריך להגיד? איך יכול להיות? מה, אני כזה אישיות מושחתת? איך בכלל עלה על דעתי? איך בכלל התאבתי לגלידה או לקפה בזמן שאני בשרי? למה לא? למה, זה משהו, זה משהו לא מוסרי? לשתות קפה חלבי אחרי בשר? זה לא קשור למוסרי. לכן זה, זה, זה לא איזה פחיתות. בסדר? זה לא, אני אחרי זה אתן איזה עוד דיוק שהרמב״ם לא התייחס אליו. אני מדבר כרגע, אחר במה שנקרא, לפי הסבר של הרמב״ם. לא צריך להיבהל. זה שאני נגיד פתאום מתחשק לי לגנוב, ופתאום מתחשק לי לאכול בשר וחלב, זה לא אותו דבר. בסדר? כי אין שום סיבה שאדם, גם אם יש לו נפש מוסרית, מתוקנת, אין שום סיבה שהוא לא ירצה בו שעטנז. כן? לשבת על כליים. וואי, זה דוקר, אני בא לשבת על כיסא עם כליים, לא יודע, מרגיש לי לא בנוער. מה מרגיש לא בנוער? זה הכי נוח שבעולם. מה זה קשור? אנחנו לא לובשים את זה, כי התורה עשה את זה. לשבת על כיסא גנוב, זה באמת אתה כדאי שתרגיש לא בנוער הזה, למשל. זה כבר לא טוב. אוקיי? וכן על זה הדרך. יפה מאוד. אז זה קודם כל, אני חושב, הסיבה הבסיסית למה הרמב״ם הביא את זה. סליחה, לא שמעתי. תוכל לחזור עוד פעם?
למה זה משנה לדעת את זה?
אז אני אומר.
זה
סיבה. מה זאת אומרת? זה משנה לדעת, כי אני צריך לדעת. אני רוצה לבדוק אם אני אישיות מוסרית או לא, בסדר? אם אני, לא יודע מה, מה אמרנו? אם בא לי למשל, ללכלך על מישהו ואני מתגבר, אז אני יודע שיש לי עוד מה לעבוד. אם הייתי מתוקן, לא הייתי רוצה ללכלך על מישהו סתם. אוקיי? אז זה כמו נורא דומה, כלומר, לא נורא דומה, זה משהו שצריך להוריד את תשומת הלב שלי. יש לי על מה לעבוד. אבל אם אני, מה הדוגמאות פה היו? אם אדם מרגיש שהוא רוצה שבת למשל, וואלה, בא לי עכשיו לעשות... אבל שבת זה מוסרי, שבת זה לא קשור לרגע שתיבי. לולא שהתורה הייתה מצווה על שבת, תאמינו לי, בחיים לנו שומרים שבת. גם הבן אדם הכי צדיק עלי אדמות לא היה שומר שבת. למה שישמור שבת? מה, זה קשור למוסר הטבעי? שאתה פעם בשבע ימים, פתאום אתה מרגיש שאתה לא יכול להליק את האור? מה זה קשור בכלל? למה להליק את האור זה משהו לא מוסרי? זה משהו שקשור לסדרי הופעת הקודש בעולם. זה מימד שהוא עומד למעלה מהחושים שלנו. הסוגיה הזאת יש המון המון אחר נפקמינות, אני רוצה ככה להתייחס לכמה, עכשיו יש רק בעיה, בגלל שאני לא רואה מה השעה. שנייה רגע.
לדעת לתכנן פה את ה...
6.35.
מעולה. פשוט התחברתי דרך הטלפון, אבל לא נמצא מחוץ לחלון, כן לקליטה בתוך החדר. אז אני לא רואה מה השעון. תראו, לא פשוט להיות מזוג בזה. אתם לא יודעים איזה חוויות אני עובר פה. טוב, לענייננו, נמשיך. אני רוצה לדבר על כמה השלכות. דבר ראשון, אני רוצה לדבר רגע על המצוות השכליות. אלו שהרמב"ם אמר, שמי שלא נמשך מלכתחילה, הוא יותר, במדרגה יותר גבוהה ממי שנמשך ומתגבר. אחד המשמעויות של זה, זה מה שאנחנו אומרים, עבודת השם מיראה ועבודת השם מאהבה. כי מה זה בעצם עבודת השם מיראה? עבודת השם מיראה, יראת הפחד, יראת העונש, לא יראת הרוממות. אני מצידי הייתי רוצה לעשות את העבירה עכשיו. אבל, כלומר, אין לי בעיה עם עצם העבירה, אבל אני לא רוצה לשאת בתוצאות שלה. אז אני מעדיף לא לעשות אותה, מבינים? אבל בעצם, אין לי כאילו באמת בעיה לעבור עבירה. מה זה עבודה מאהבה? שאדם אומר, אני לא רוצה לעשות העבירה, אני לא רוצה לעבור על רצון השם. מה זאת אומרת? יש פה מצווה, כן? אהבה זה הזדהות. אהבה זה שאני מרגיש שייכות עמוקה לאידיאל שהמצוות קשורות אליו. כשאדם, למשל, אני אקח את הדוגמה עם הגניבה. יודעים מה? עזבו עכשיו תורה ומצוות. גוי, בסדר? יש גוי שבא לו לגנוב עכשיו. למה הוא לא גונב? הוא אומר, מה, בטוח יתפסו אותי. משטרה, מצלמות, הבטחה, כל הזה. עזוב, לא רוצה להסתבך. אין לו בעיה באמת לגנוב. אז כל הסיבה שהוא לא גונב זה מהפחד, מהעונש שיגרם לו. נכון? זה עבודה מהירה. עכשיו, למה זה פחיתות? כי בעצם, האדם לא מחובר למהות של הטוב או הרע. הוא בעצם, אתם יודעים, אין לו, הוא לא, מצד האישיות שלו, הוא לא מרגיש שזה רע לגנוב, הוא רק מפחד מהתוצאה. אבל יש גוי אחר שאומר, תשמע, לא גונב, זה לא נכון. אי אפשר לנהל חברה מתוקנת עם אנשים גונבים. אני חושב ש... מה, אני פוגע במישהו? אם אני גונב, אני לוקח למישהו, אני לא מוכן לפגוע במישהו. נכון? כלומר, הוא מחובר לתוכן הפנימי של האיסור לא לגנוב. כן? הוא מחובר לערך האמיתי, האובייקטיבי שיש בלא לגנוב, כי זה פוגע במישהו, כי זה לא מוסרי, כי זה משחית את החברה, מה שלא תרצו. כלומר, שני הדרגות האלה של המושל ביצרו או המעולה, כן? הכובש את יצרו, או מה, תיתן לזה עוד כמה ביטויים, גם בחסידות וגם ברב קוק, כן? אז יוצא שמי שמתגבר זה בעצם כי הוא עובד מיראה. לעומת, כי באמת הוא לא שם, הוא לא מזוהה עם הטוב. לעומת זאת, מי שמרגיש שהוא לא גונב, כי זה לא מוסרי, כי זה לא טוב, לא בגלל התוצאה, לא בגלל העונש שיקרה לו, אלא כי הוא מחובר לאמת שבדבר הזה, הוא מחובר לצדק שבדבר הזה. לכן הוא בעצם, זה עבודת השם יותר גדולה. כלומר, הרמב״ם דיבר על הצד המוסרי שמבדיל ביניהם. אני עכשיו מוסיף, כן, זה כמו אחד על השני. כלומר, מה, מבחינה רוחנית, מה ההבדל בין מי שכובש את יצרו לבין מי שמלכתחילה לא נמשך? באותם תחומים, זה עבודה מעבודה ועבודה, עבודה מירה ועבודה מעבר. אוקיי? זה נפקא מינה ראשונה. נמשיך רגע, לפני שנמשיך. בחסידות, כן, זה נקרא, יש שני עבודת השם, יש התהפכה ויש התקפיה. אוקיי? התקפיה, וכשמה כן, לישון כפייה, זה המצב שבו אדם יש לו משיכה כלשהי לעבירות, אבל הוא כופה את עצמו. בסדר? זה דרגה אחת, כובש את יצרו. לעומת זאת, יש מדרגה יותר גבוהה בחסידות, שנקראת התהפכה. אבל הרב המשפט, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, קשור דווקא לדברים מוסריים. למה, איפה כתוב שזה קשור לדברים מוסריים דווקא? אני שנייה אמשיך, אני אחזור לשאלה הזאת עוד רגע. אוקיי, בחסידות, אמרנו זה התקפיה והתהפכה, התהפכה זה המצב שכאילו הנפש של אדם מתהפכת, נראה לי טוב, אדם בכלל מלכתחילה לא משנקק אל הטוב, אל הנו, אל הרע. הרב קוק קורא לזה בשתי שמות אחרים, אם נצא לכם ללמוד אולי מאמר הדור, הוא קורא לזה הכובש והישר. הכובש זה מי שעובד את עבודת השם. שאגב, הוא יכול להיות צדיק גדול מאוד, מאוד מאוד גדול. אבל העמדה הנפשית שלו זה הכבישה. כלומר, הוא כל הזמן, הוא עושה המון המון מעשים, המון מצוות ומעשים טובים, אבל תמיד זה בהתגברות מסוימת. למשל, הוא יכול להיות בעל חסד עצום, אבל תמיד הוא מתגבר על עצמו. כלומר, הוא באמת, הוא אף פעם לא באמת, מה שנקרא, נותן לי כל הלב. הוא כאילו, הוא לא רוצה לתת, הוא נגיד מרגיש שהוא קמצא, לא מרגיש שהוא, כל דברים כאלה, אבל מבחינה מעשית, הוא מצליח לרתום את הכוחות שלו, ובפועל לעשות את מה שצריך. זה נקרא הכובש. לעומת זאת, הישר, זה כמו מושכני אחריך נרוצה. זה מישהו שהוא פשוט נמשך מאליו לעשות את הטוב. הוא נמשך מאליו, אל האמת, אל הצדק, הוא מרגיש סלידה טבעית מכל מה שרע, מכל מה שנמוך, מכל מה ששפל, כן? אז זה גם משהו מקופת כפה במסך, כן. מבינות? זה ההבדל בין הכובש והישר. זה בדיוק כמו ההתהפכה וההתקפיה, וזה בעצם מה שהרמב״ם אומר פה, המושל בנפשו מול הישר. עכשיו אני רגע חוזר לשאלה. רגע. המשפט, כל הגדול מחברו גדול יצרו ממנו קשור לעריות. מה הכוונה? איפה את רואה שזה קשור אבל דווקא לעריות? אני לא אומר שאתה צודקת, אני רק שואל איפה. אבל זה יכול להיות, האמת אני נראה לי שאת צודקת לגבי לא תהיה עם הבעיה, נכון? הגמרא שעוד בקידוש שלי מהאיכות שהבעיה, נו, זה הקשר שמנבדים תמיד. אוקיי, אז אני רוצה, אבל אני אגיד משהו בקצרה. קודם כל, הראיות נמצא על שני הצדדים, אוקיי? מה הכוונה? למשל, כתוב בתורה שאדם יכול להתחתן, בחורה יכולה להתחתן עם דוד שלה, אבל בחור לא יכול להתחתן עם דודה שלו, נכון? מישהו ראה הבדל ביניהם? אז זה דוגמה להראיות, שזה לא קשור למוסר הטבעי. במוסר הטבעי אנחנו לא אמורים להרגיש הבדל בין דוד לדודה. אז זה, גם בהראיות זה מתפצל. למשל, אשת איש. וכן משהו שהוא מוסרי. אנחנו רואים שבתנך, נכון? גם אצל גויים אשת איש האיסור חמור. אז לכן, הראיות, חלק מהראיות זה שייך למצוות השמיות, חלק לשכליות. עכשיו לגבי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, לפני כן אני רוצה לענות גם על לפונקציה הרעגה. שלכאורה לפונקציה הרעגה נאמר על כל העבירות והמצוות. אבל נכון, זה לא קשור באמת, כי בפונקציה רגע מדבר על השכר. אין ספק שאדם שרצה נגיד לגנוב, הוא כל כך רצה לגנוב, הוא היה רגע מלגנוב. והוא השקיע כוחות נפש אדירים כדי להימנע מהגניבה בפועל. ברור שיש לו שכר גדול על זה. מה זה? זה גיבור, חבל על הזמן. מי שבכלל לא עלה על דעתו לגנוב, הוא לא השקיע כל כך הרבה אנרגיות כמו השני. אז ברור שמבחינת שכר, יש לו שכר יותר גדול. אבל אם השאלה היא מי יותר מתוקן, השני יותר מתוקן, כי הוא בכלל לא רצה לגנוב. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, האמת זה משפט שהוא מאוד מאוד מסובך להסביר אותו, לא להסביר, להבין אותו, כי ההבנה הפשוטה היא לא הגיונית, זה הבעיה. אני אגיד רגע בסוגריים, אוקיי? כי מה לכאורה הפשט אומר? ככל שאדם ילמד יותר תורה, יהיה לו יותר יצרים. מסקנה, עדיף ללמוד תורה. עדיף להישאר קטן, לא? הרי זה לא, משהו לא מסתדר עם המשפט הזה, איך יכול להיות? הרי אנחנו אומרים התורה, מתקנת את האדם, מזכך את האדם. אז מה רוצה? שברגע שאדם למד הרבה תורה, כן, הרבה מצוות, וואי, 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 איזה יצרים, יש לו השם ישמור, כן? אבל האדם מהארץ הכי גמור, לא יודע פסוק אחד, איזה כיף, כל איזה רגוע, אין לו יצרים. נכון, זה אי אפשר להסביר ככה, זה לא מסתדר עם ההיגיון. אז יש כמה הסברים לגבי הדבר הזה. הסבר אחד הוא כזה, שבאופן כללי, אני אתן שתי הסברים. הסבר אחד שאני יותר קל לי, לא יודע מה, להזדהות איתו ולהתחבר אליו, זה שבעצם, ככל שהאדם יותר גדל, אז הוא כאילו, איך אני אסביר את זה? הניסיונות שלו יותר גדלים בהתאמה, הוא אדם יותר גדול, הוא אישיות עם יותר כוח, אבל איך אני אתן דוגמה? טוב, אתם יודעות, בואו נעשה ככה.
נראה לי יש לי דוגמה, אפשר לנסות?
מה?
נראה לי יש לי דוגמה, אפשר לנסות?
כן, בוודאי.
ננסה. אולי כמו ההבדל בין אדם פשוט שרוצה לגנוב נגיד כספי ציבור, אז אולי הוא יגנוב נגיד כסף קטן בקהילה, כאילו זה על דרך השלילה, אז הוא יגנוב מעט כסף נגיד מהקהילה הקרובה שלו, אני יודעת מה, אבל אם ראש ממשלה עושה איזה אבון, אז הוא יש לו עוצמה יותר גדולה, אבל הוא גונב כספים של ציבור הרבה יותר רחב. אז מה, אל תהיה ראש ממשלה? כאילו, ואז על דרך החיוב, אז גם במצוות זה אותו עיקרון, כאילו.
זה דוגמה טובה, זה דוגמה טובה. תכף, נכון, אני אחר את מזכירה לי דוגמה שפעם הייתי מביא, אוי, הסוללה שלי, אני רואה נחלשת, שנייה. אופה, אני אקח לכם דוגמה שפעם הייתי מביא לדבר הזה. אתם יודעות שחייל, נגיד בטירונות בצבא, בשביל לקבל עונש גדול, לא יודע מה, משפט רציני או משהו כזה, הוא צריך לעשות עבירה מאוד חמורה. צריך איזה, אני יודע, להפקיר נשק, להפר הוראות בטיחות מאוד קיצוניות. לא יודעים, זה לא... לא מדקדקים איתו על כל דבר, אוקיי? אבל מה קורה ברגע שיש, אתם יודעים, היה פעם אחד, היה תת אלוף בצהל, קראו לו צ'יקו משהו, פרח לי השם שלו. היה באמת קצין מצטיין, עטור שבחים, חבל על הזמן. באמת, היה מלחמות, באמת, אחד הקצינים, אין מה לומר, עשה הכל כמו שצריך. כשהיה תת אלוף, אתם יודעים, תת אלוף אתה גם מבוגר, יש לך משפחה, המשפחה גם הגיעה המון לבסיס וכו'. יום אחד הבן שלו לקח טרקטורון צהלי, נסע איתו בבסיס, עשה איזו תאונה קטנה. כאילו, דפק איזה רכב, צ'יקו תמיר, נכון? דפק איזה רכב קטן, לא משהו רציני, אבל צריך למלא דוח, כן? צריך לפצות את בעל הרכב, וכו, וכו, וכו. והוא ברגע של כנראה לחץ או משהו כזה, הוא כתב בדוח שהוא היה לטרקטורון ולא הבן שלו. בסדר? בשלב מסוים עלו על זה, כנראה משהו לא הסתדר, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול, ובוא נגיד הוא סיים את הקריירה הצבאית בדבר הזה. עכשיו, אתה אומר עצמך, רגע, 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 אני לא מבין. בן אדם, תת אלוף בצבא, בוגר מלחמות, הבן אדם מה שנקרא, ראה את המוות מול העיניים כבר הרבה פעמים, ובאמת קצין מצטיין, הטור שבחיר. פעם אחת הוא נפל, וגם הוא לא שדד מחנה שלם. בעצם הנפילה, מה הנפילה הרי? הוא בכל מקרה הרי תכנן לשלם את הנזק, תכנן? הרי זה שהוא דיווח במקום הבן שלו, זה לא פתר אותו מלשלם. אז מה בעצם הדבר הכי שהוא כאילו, מה בעצם הבעיה פה? וזה שהוא שיקר. הוא שיקר במשהו מאוד קטן, בדוח מי דפק איזה רכב, כמה 2,000 שקל קטן, כאילו פיצוי מה? נכון? אז האם זה מוצדק להתייחס בכזו חומה? למה אם סמל עכשיו ושקר וידווח על משהו, את מי זה יעניין בכלל? אבל אתה אומר, תשמע, זה תת אלוף. אם אתה תשקר, מחר כל הצבא ישקר. דווקא בגלל שהוא כל כך בדרגה גבוהה. הנורמות שאנחנו כאילו דורשים ממנו, הן חייבות להיות הרבה יותר גבוהות. כי כל דבר קטן במעמדך הוא בעל השלכות הרבה יותר גדולות מאשר סתם איזה סמל שישקר במשהו. אם שמה לשקר, מקסימום יגידו לו, נו, יחטוף שעה ביציאה, גג. אז זה אני חושב, זה קצת כמו קשור הקדוש ברוך הוא בדקים צדיקים ביחוד השערה, כן? ככל שאדם יותר גדול, עם יותר כוחות נפש, עם יותר כוחות רוחניים, כל תזוזה שלו היא משמעותית. יודעים, זה כמו למשל, תכם עוד דוגמה, סליחה, זה דוגמה בצבא, שבחיל שריון, ההוראות הבטיחות הן הרבה יותר מחמירות, למשל, מחיל רגלים. למה? כי בחיל רגלים, הבן אדם בסך הכל מחזיק רובה קטן M16. אבל בשריון זה טנק! אתה מסתובב עם, עם, עם 60 טון פלדה, שכל, אתם יודעים, בנשק, גם אם אדם פלט כדור, שזה חמור מאוד, אבל זה לא בדיוק פגע במישהו במקום רגיש, עוד אפשר לעבור את זה. בטנק, אם מישהו פלט פגז, אוקיי? זה לא באותו רמה. אז ממילא מקפידים יותר, ממילא מאנשים יותר כבר. ככל שהמעשים שלך הם יותר משמעותיים, ככה גם אבל אני לא יודע אם זה בדיוק ההסבר לכל הגדול מחברו יצאו דודו ממנו, זה יותר לאפרון, זה יותר מתאים לקדוש בודק את זה כיפות השערה. אבל טוב, בואו נגיד, זה הדרך הקצרה. אני אנסה לחשוב יותר על זה, אין לי פשוט כרגע תשובה לגמרי טובה בשלוף, אני לא רוצה להגיד על זה. אז בואו נמשיך. אז למה שאדם ירצה להיות יותר צדיק, זה כמו השאלה, למה שאדם ירצה להיות מחת ולא ירצה להיות, שיהיה חפש. למה שאדם ירצה להיות רופא בכיר ולא שיהיה רופא משפחה פשוט בקופת חולים. כי בסוף זה גם זכויות, זה יותר אחריות, זה יותר עוצמה, זה יותר, כן? ברור. אני חושבת שפעם שמעתי שכל הגדול העצר, נעלם לי, רגע. אני מצ'ט. רגע. אני חושבת פעם שמעתי שכל הגדול העצר שלו במקום גבוה יותר. כן, זה עוד עניין. זה ההסבר השני שרציתי להגיד. שיצרו גדול, יותר גדול, הכוונה, הוא בכלל מתמודד עם אתגרים הרבה יותר מופשטים או רוחניים מאדם רגיל. איך הם דוגמה? אדם פשוט כמוני, שניגש להתפלל, אני מעריך שבשמיים, בסך הכל מה שמצפים ממני, זה להתחיל את התפילה ולגמור אותה. אני מדבר על 18. כמה שאתה מרחיב באמצע, כמה שאתה לא, לפחות תגיע עד הסוף, עושה שלום במרומה. בסדר? זה מה שדורשים מאדם כמוני פשוט. אני מעריך שכשהרב קוק התפלל למשל, אז בשמיים ציפו ממנו ליותר, כן? כלומר, האתגר שלו, הניסיון שלו, הוא, איך אומרים, הוא כבר מזמן עבר את העניין של להתרכז בתפילה. אבל עכשיו זה כבר כוונות, ועכשיו זה כבר נואנסים יותר עדינים, אוקיי? כלומר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הכוונה, הניסיונות, ככל שאדם יותר גדול, אז כאילו נפתחים בפניו ניסיונות חדשים. שבכלל לא רלוונטיים לאדם שנמצא במדרגה פחותה יותר, בסדר? אדם הרגיל, רואים את זה קצת אולי גם במסילת ישרים, נכון? הצדיק, מה מתמודד הצדיק? שזה אנחנו, כלומר, המדרגה הבסיסית של כל יהודי, לא לקיים מצוות, לקיים מצוות ולא לעבור עבירות, נכון? זה פחות או יותר מה שנדרש, דרישה מינימלית, נכון? הדרישה הבסיסית. אבל יש אנשים שאת זה הם כבר עברו מזמן. אין להם שאלה בכלל אם יש לנו, הם מקיימים מצוות ולא עוברים עבירות. זה כאילו כל כך מוטמע בהם, וכמעט כבר לא ניסיון בשבילהם. הם, מה שנקרא, עוברים לשלב הבא. לשלב יותר משמעות, לשלב הבא, אוקיי, יותר גבוה. איך אתה מקיים את המצוות? כמה התלהבות, כמה שמחה, כמה דקדקת בפרטי ההלכה. יודעים, יש לקיים מצווה בכללי, יש לקיים את המצווה ממש בכל הדקדוקים ובכל המעשים. תבינים, יש אנשים שהם עוברים ללבל יותר גבוה. יש אפילו לבל יותר גבוה, של כוונות, של כל מיני ייחודים, של כל מיני מחשבות. איך המסילת ישרים אומר? יש אדם שכשהוא עובד, שום כן תורה מצוות, הוא בעיקר חושב על עצמו, על העולם הבא שלו, על עירת שמיים שלו וכדומה. וכשאדם מתעלה יותר, כבר נתבע ממנו לחשוב על כלל ישראל, כמו החסיד, המסילת ישרים הוא אחד כזה שמכוון לזכות את הכלל, לא רק את עצמו. זה לא משהו שדורשים מכל אחד, אז זה גם חתיכת התמודדות. כלומר, אני בא לומר, ככל שאדם מתקדם, נפתחים בפניו ניסיונות יותר גבוהים, יותר עדינים. רואים את זה במשה רבנו, נכון? תראו איך הקדוש ברוך הוא, כן? הניסיון של משה רבנו לא להכות על הסלע. אנחנו לא מבינים אפילו מה הניסיון הזה, נכון? שמשה רבנו זה היה ניסיון גדול. בשבילנו זה לא ניסיון גדול. בסדר? טוב, עד כאן בסוגריים, הנושא של כל הגדול מחברות הזה בימינו. אני חוזר לענייננו. אני אומר, הרמב״ם דיבר על ההבחנה בין שתי הדרגות, מתי אני כן נמשך לרע. לעומת מי שלא נמשך מלכתחילה, אלא נמשך אל הטוב באופן טבעי, הוא דיבר מבחינה מוסרית, בסדר? שזה מבטא אישיות יותר מתוקנת. דרך אגב, החיים הם דינמיים. יכול להיות שיום אחד אני אעמוד בפני ניסיון, ובכלל לא יהיה לי את החשק לעבור עבירה, ולמחרת, כן נתחשק לי, אבל אני אצליח להתגבר. זה לא שאנחנו תמיד עומדים על אותו דבר. אני רק אומר, למימד הנפשי, אפשר לצרף את המימד הרוחני, בסדר? או מה עומד מאחורי זה, או לאן זה מביא אותנו. זה מביא אותנו עם המושגים עבודה מאהבה ועבודה מהירה. הישר והכובש.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
לגבי...
לא צריך לשכנע, את יכולה יותר חזק?
שומעים יותר טוב?
כן.
לגבי הסוג השני של המצוות, שהם החוקים, אז כאילו, הרב אמר ששם עדיף להיות מושל ביצרו מאשר חסיד?
או, אז טוב, זה בדיוק מה שבאתי להגיד עכשיו. אז אני אגיד משהו וזה כבר יענה לך.
כן, תודה.
לכאורה, אני אשאל את מה שאת אומרת בצורה כזאת. מה זאת אומרת? אנחנו הרי בשבת, מרוב שאנחנו גם רגילים לשמור שבת, שאני מעריך שלרובנו כבר אין את החשק לחלל שבת. אז מה, זה פחות טוב? עדיף שיהיה לי חשק לחלל שבת. גם לא יודע מה, קדושת השבת, מה? אז פה אני רוצה לחדד משהו. אם אדם אומר, אני מבחינה מוסרית, לא יודע, לא מרגיש צורך לחלל שבת. אז זה שתם שטויות, מה הקשר מוסרי לא מוסרי? כן, כמו שאמרנו, שבת זה לא קשור ל... בוא נדבר על בשר בחלב, יותר כך, בסדר? אדם אומר, בשר בחלב, מרגיש שזה לא מוסרי לאכול. זה בלבול שכל, מה הקשר לא מוסרי? אין בזה שום דבר מוסרי. ולכן, לעומת זה שכאילו אומר, אין לו בכלל, אני אומר, לא, סתם ככה אני הייתי אוכל בשר בחלב. התורה אמרה שלא, אז אני אוכל. אבל יש דרגה שבה אדם אומר, אני לא מסוגל לאכול בשר בחלב. אבל בגלל שהתורה אמרה, אוקיי? כבר יש מצב שאדם כל כך מתחבר למצוות, וכל כך נזהר במצוות, עד שהוא ממש מרגיש שהוא כאילו לא מסוגל, אין לו חשק לאכול בשר בשר בחלב. זה בכלל לא מדבר אליו. נגיד אפילו אם הוא רעב ברחוב, והוא פתאום רואה איזה קיוסק או משהו, או איזה בית קפה או מסעדה, הוא אומר, יאללה מצוין, אני אקנה איזה פלאפל לאכול. ברגע שזה לא קשר, זה בכלל לא מתחיל. הוא לא מרגיש, וואי, אני מתגבר על עצמי, אני מת לקנות, אני לא מצליח. מעריך שרובנו לא קשר, נגמר הדיון. אבל אתם מבינות, זה לא בגלל שזה מוסר טבעי, אלא זה קשור לזה שכל כך התרגלנו למצוות, במובן החיובי, וכל כך אנחנו רגישים מבחינה רוחנית לדבר הזה, שיוצא לנו החשק, אוקיי? אז זה כמובן מעלה טובה, הקרמב"ם לא דיבר על זה. אתה ענה לך על השאלה? אני לא זוכר מי שאלה את זה. מי שאלה את השאלה האחרונה לגבי...
אני שאלתי.
דמות שחור. אז בטח שאנחנו לא בהכרח מרגישים רצון לחלל שבת או כל דברים האלה, אבל לא בגלל שזה לא מוסרי וכדומה, אלא כי באמת אנחנו כבר מאוד מחוברים למצווה שבדבר. עכשיו אני רוצה...
אבל הרב...
כן.
לא היה כאילו מקום אחד שהיה כתוב שעדיף מושל ביצרו, במקום אחד שהיה כתוב שעדיף חסיד?
זה תלוי בעבירות, יש עבירות, אמרנו, המצוות השכליות עדיף כאילו החסיד הישר, ובמצוות השימיות עדיף המושל ביצרו, נכון. אבל גם בהם אני אומר, במצוות השימיות יש כאילו שלוש דרגות, הרמב"ם דיבר רק על שתיים. הרמב"ם אמר, נגיד עוד פעם, בשר בחלב, יש שלוש דרגות בבשר בחלב. הרמב״ם דיבר על שתיים. דרגה ראשונה, אני לא אוכל בשר בחלב כי זה איכסה. עזוב אותך, זה סתם שטויות, או אין בעיה שזה איכסה, אבל זה לא קשור לאיזה ערך, מוסר או משהו, כלום. כאילו להתורה, שום סיבה, אין בעיה לאכול בשר בחלב. ולכן, ביחס לזה, המצב היותר מתוקן זה שאדם אומר, למה אתה לא אוכל בשר בחלב? לא כי זה לא בריא, לא כי זה לא, כי התורה אמרה שלא לאכול. אני מצידי הייתי אוכל, אבל התורה אמרה לא לאכול. זה דרגה שנייה. עד כאן הרמב״ם מתייחס, הרמב״ם משווה ביניהם. רק אני מוסיף שיש דרגה שלישית שהרמב״ם לא ציין, שאדם אומר, אני לא מסוגל לאכול בשר בחלב, אבל לא כי זה יושב על המוסר הטבעי, אלא כי זה איסור. יבן! מה אתה אומר? מי יכול לאכול בשר בחלב? כי זה עבירה, לא כי זה בשר בחלב. שימו לב, אתן לכם דוגמה, אתם יודעים מה? בואו נחזור לגניבה. תראו לכם, אדם אומר, מה? לגנוב זה עבירה. כן, אבל גם בלי קשר לעבירה, צריך להפריע לך לגנוב. לא לגנוב, כלומר, כשאדם אומר, אני בכלל לא רוצה לגנוב, זה לא רק בגלל שזה עבירה, כי זה לא מוסרי לגנוב. אבל בשר בחלב, זה לא קשור, זה לא מוסרי. אז זה הדרגה השלישית, אני אומר אותה, כי רובנו מרגישים ככה. זה טוב להרגיש ככה, כן? אבל זה לא אותו דבר שבת. לא מנע דעתי לחלל שבת. לא כי זה לא מוסרי, אלא כי אחרי שזה כבר מצווה, זה מה שנקרא עירת חטא. בסדר? עירת חטא זה אדם שכל כך הפנים, שמצווה זה חשוב, והעבירה זה קלקול, אז הוא לא מסוגל לעבור על העבירה, כי הוא לא רוצה לקלקל. מבחינה רוחנית. כן? אבל זה דרכה שהרמב״ם לא דיבר אליה. אוקיי.
הרב, זה לא מיישב את הסתירה, כי לפי זה גם במצוות שהם חוקים, צריך להגיע בסוף למעלה של חסיד.
נכון. לא, אבל הרמב״ם עוד פעם, הרמב״ם לא השתמש במילה חסיד. הרמב״ם, לכן הרמב״ם, עוד פעם, הרמב״ם דיבר רק על הרגש הטבעי. כי אני מזכיר מה ההקשר, כי פה בשמונה פרקים אנחנו עוסקים במבנה הנפש המתוקן. בנפש הטבעית, בסדר? דעת מה, אני אגיד לך אולי מה נפקמין. אם אדם נגיד הוא חולה, לא עלינו, עכשיו פיקוח נפש דוחה בשר בחלב, נכון? ועכשיו הרופא אומר לו, אתה חייב לאכול בשר וחלב, פיקוח נפש. ברור שהוא יאכל. הרי כל הסיבה שהוא לא אוכל עד היום, מה זאת אומרת, מי יכול לאכול? כי זה עבירה. אם זה לא עבירה, אז מה בא לאכול? אז מן את ההבדל? אני בא לומר שהרמב״ם בוחן את הסוגיה הזאת רק מצד הרגש הטבעי הפשוט, המוסרי, האם אדם מרגיש משיכה לרע, או לא מרגיש משיכה לרע. וזה הוא אומר, במצוות השכליות, מי שמרגיש משיכה לרע זה פחיתות, ונפש מתוקנת לא נמשכת מלך התחיל על הרע. אבל במצוות השמיות, כיוון שהן לא קשורות למוסר הטבעי, אז אין את המרכיב הזה שהנפש הטבעית לא נמשכת לרע. זה לא רלוונטי. אבל אני מוסיף שיש עוד קומה שלישית, שהרמב״ם לא התייחס את זה. שהאדם, גם במצוות השכליות, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לעבור עבירה, אבל בגלל עירת החטא. כי הוא יודע שזה עבירה, אז הנפש שלו כבר סולדת מהעבירה. אבל זה לא קשור למוסר טבעי, זה קשור לעירת החטא ולרגישות הרוחנית שלו, ולא לרגישות המוסרית. בסדר? יפה מאוד.
הרב, צריך רק שיהיה לנו, שאנחנו נרצה, שנית, כאילו, תאבים למצוות שהן שמיות, כאילו,
כן,
לעבירות.
כן. כן, כלומר, לא, סליחה, עוד פעם, לא הבנתי מה אמרו.
אנחנו צריכים לרצות לעשות את ה... לרצות ולהתגבר על המצוות השמיות?
זה לא עניין של רוצים, זה עניין של המצוות השמיות, עוד פעם, הרמב"ם אומר ככה, אם אדם מרגיש שבא לו לעבור את העבירות האלה, או לחילופין, הוא לא רוצה לקיים את המצוות האלה, הוא עושה את זה, אבל כמובן בכל זאת, הוא לא צריך להרגיש שיש בו פגם מוסרי, כי זה לא פגם מוסרי. אדם, אוקיי? זה יכול להיות אולי בעיה בירת שמיים, בעצם בא לי לעבור עבירה, זה משהו אחר, אבל זה לא בעיה מוסרית. כי המצוות השכליות, השמיות, לא מתכתבות עם המוסר הטבעי. בסדר? טוב, יפה מאוד. קראנו, למדנו פרק שישי, זה פרק חשוב מאוד, מעניין מאוד. טוב, שהתקדמנו, וניפגש. בעזרת השם, שבוע הבא אולי כבר ניפגש במדרשה, בעזרת השם.